אז אנחנו בהמשך לסדרת השיעורים בהלכות שבת ועוסקים בדיני הבישול בשבת. בשיעורים הקודמים דיברנו ראשית כל על הכללים, כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, עירוי מכלי ראשון, עירוי מכלי שני, דבר גוש וכו', היחס להלכות שבת בדברים הללו, וחלנו להיכנס לפרטים. אנחנו כיום נלמד בעזרת השם הדיני הבישול אחר בישול, בישול אחר אפייה, אחרי צליה, או להפך, אפייה וצליה אחרי בישול, פרטי הדינים. נתחיל בבישול אחר בישול. הכלל הוא, ובלשון השולחן ערוך, אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. קודם נגיד באופי כללי ביותר, או, בזמן לא ראינו אותך, אתה מקבל את השיעורים, כן? אין בישול אחר בישול ביבש, כלומר, דבר שכבר התבשל כל צורכו, כי אם אפילו חסר מילימטר אחד של בישול, שעדיין, של הדבר שעדיין לא מבושל, אפילו מבושל 99%, ואנחנו יוצרים פעולה כלשהי שגורמת לבשל את האחוז המאה, כבר זה חילול שבת. אבל דבר שמבושל כל צורכו, אין איסור לבשל אותו פעם נוספת, למרות שהוא כבר נצטנן לגמרי. מבחינת החום הוא קר לגמרי, בשר קר, קציצה קרה, קוגל קר לגמרי, ואני מחמם אותו בשבת עד לדרגת חימום הכי 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 גבוהה וטובה. זה לא בישול, זה חימום. אין בישול אחר בישול ביבש, כיוון שנבשל כל צורכו והוא יבש, אין איסור בבישולו פעם נוספת, למרות שהצטנה לגמרי. אתה לא פועל בו פעולה נוספת. כמובן שצריך לעשות בהגדרים והכללים שדיברנו באריכות בשיעורים לגבי איך מחממים בשבת, סיר על גבי סיר וכיוצא בזה, מחבת הפוכה על גבי הפלטה, כל הפרטי הדינים שדיברנו איך זה צריך לעשות. אבל בעיקרון אין בישול אחר בישול ביבש, אבל יש בישול אחר בישול בלח. לח שנצטנן לגמרי, אז אנחנו, אם נחמם את הלח הזה, אנחנו, אז שלום נכשלים ביצוע בישול. כמה, מה נחשב להצטנן? התבשיל הוא חם, חם. הוא הולך להצטנן, הוא כבר לא חם כפי שהיה. ואני עכשיו אגרום לו שהוא יתחמם שוב לדרגת חום גבוהה. האם גם זה, מה הפירוש? אז התשובה היא ככה, דת מרמו, וכפי שהפתגם הידוע שרבה בני ישראל יוצאים ביד רמו, כפי שאנחנו הולכים גם לשיטת אדמו"ר הזקן, הולכים עם הרמו בדרך כלל, דת הרמו הוא שכל עוד שהמחל הוא חם בדרגת חום כזו, שהוא ראוי לרוב בני אדם לאכול אותו בתור מאכל חם, בחמימות כזאת. תחילה אני רוצה שמרקי חם, אבל עכשיו הוא לא כל כך חם, אבל הוא לא פושר, הוא לא, עדיין אם אני רוצה לאכול מרק חם, אני אוכל מרק כזה גם כן. זה נחשב שהוא עדיין לא יצטנן. אבל אם הוא ירד מדרגת החום הזאת, אז יש בישול אחר בישול, כלומר, כל עוד שהמאכל הרוי לרוב בני אדם לאכול אותו בתור מאכל חם בחמימות הזאת, למרות שלקטפים ומקפידים לאכול אותו חם יותר, זה עכשיו עדיין לא מצטנן לגמרי, ואין בה עדיין משום בישול אחר בישול. אבל כשהוא חם פחות מכך, למרות שיש בה עדיין חמימות, זה נחשב כמצטנן שיש בו בישול אחר בישול. המרן רבי יוסף מחמיר מאוד בעניין הזה, הוא מחמיר הרבה יותר. דעתו היא שברגע שהוא ירד בדרגת יד צולדת בו, כבר יש בישול אחר בישול. יד צולדת בו, כפי שאנחנו יודעים, זה בסביבות ה-40 מעלות צלסיוס. פחות מזה, יש הרבה מאכלים שבתור, גם בתור מאכל חם אנחנו די מרוצים לאכול את זה, אנחנו לא מעניין לאכול אותו כשהוא חם, מרק דווקא אוהבים אותו אולי קצת יותר חם, אבל דברים אחרים למרות שהם מלחים עדיין, אבל מרן בית יוסף אומר שזה לא תלוי בכך שזה ראוי לאכול לרוב בני אדם או לא ראוי לרוב בני אדם, מה שקובע ברגע שירד פחות נראה צלדת בו כבר יש בישול אחר בישול. עוד חומרה שיש למרן בית יוסף, שאם העביר אותו לכלי שני גם אם הוא עדיין חם שכן נראה צלדת בו כבר יש בו בישול אחר בישול. אנחנו ניקח, נפתח את הבר של המחם, נשים מתוך הכוס הזאת מים, כן? הוא כלי שני הוא חם מאוד, ואנחנו נגרום לו שיתחמם עוד יותר בדרכי הבישול, עירוי, כלי של קשר, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, מה גורם לדעת? כבר לדעת מעל הבית יוסף יש בו בישול אחר בישול. אבל כפי שאמרנו, אנחנו בדרך כלל במהלך השיעורים נלך לפי דעת אדמו הזקן, המשנה ברורה וכו', של הפוסקים שנתקבלו ברוב מניין ומניין עם ישראל, שכל עוד התבשיל הוא חם בדרגת חום כזאת שבתור מאכל חם אוכלים אותו, אז אין בו בישול אחר בישול למרות שאולה. הכלל, שוב, אנחנו מדברים באופן מאוד כללי, ניכנס לפרטים עוד מעט. הכלל השלישי, אחרי שאמרנו שאין בישול אחר בישול ביבש, אחרי שאמרנו שאין בישול אחר בישול בלח, יש בישול אחר אפייה וצליה, ויש אפייה וצליה אחר בישול, דבר שעבר תהליך של בישול ומושל כל צורכו, הוא גם יבש. אם אני עכשיו אשים אותו לחמם במצב כזה שייצור במצב של צליה או של אפייה, זה תהליך חדש, והתהליך החדש הזה זה שוב חילול שבת גמור. אסור לגרום ללבן מבושל להפוך לאפוי וצלוי, והוא עדיין להפך. אם אני אקח בשר שעשינו על האש והוא ממש ראוי לאכילה 100% ונכניס אותו, ואחרי כן אנחנו מורידים את הסיר של הצ'ורט או של המרק מהאש, ולתוך הסיר הזה נשים את הבשר הזה, הוא יבש והוא מבושל והוא ראוי לאכילה 100%. אנחנו עושים מצב עכשיו של בישול, עד עכשיו הוא היה צלוי, עכשיו אנחנו מכניסים לתוך הכלי ראשון החומות של כלי שני, כל הצורות הבישול שדיברנו בשיעור הקודמים שנחשבים לבישול בשבת, אסור לקחת דבר אפוי ולהפוך אותו לצלוי. ולכן כתוב ברמב"ם בשולחן ערוך שאסור ליתן פת אפילו בכלי שני. פת זה לחם, לחם עבר תהליך של אפייה, ועכשיו כשאתה שם אותו לתוך המרק שהוא כלי שני, אתה יוצא מצב שלוקח דבר שיש בו משום בישול, כפי שאמר שאנחנו לא בקיאים מה זה קלי הבישול וכו', דיברנו בשיעור הקודמים, אסור לשים לחם בתוך מרק, בתוך כלי שני, כיוון שברגע הזה אנחנו עושים בישול אחר אפייה. ונדבר פרטים בהמשך, לקחת את הדוגמה המפורשת ברמו אותו שלב ראשון. ושוב חוזר ואומר, כשמותר לשוב ולחמם, צריך לשים לב לדיני החזרה והשהייה בשבת כמובן. מה?
זה רק לדעת הרמה, יש בישול אחר אפייה
וצליה? לא, לדעת כולם. הבדל ברמה בית יוסף זה רק בדרגת החום שבזה נאמר שיש בישול אחר בישול. האם זה ברגע שהוא מצטנן רק פחות מהצולדת בו כבר יש, שזה דעת המרן בית יוסף, לדעת הרמב"ם הוא מקל יותר לדעתו, כל עוד זה ראוי לאכול בתור מאכל חם, זה עדיין נחשב במצב הקודם שלו ולא עובר בהם.
אפשר לגבי בישול אחרי צליה
זה כמובן תמיד, ברגע שזה רק צולל חם שהיה צולל זה לא משנה, אתה יוצר מצב חדש, כמובן עשו תמיד, נכון?
כי מרם אמרתם, יש
אומרים,
יש
אומרים,
לא...
כן, זה רק שבישול אחר בישול, זה לא קשור בישול אחר אפייה, זה תמיד יש. הגדרת היבש והלח, אנחנו אומרים, יבש, לח, ואיך אנחנו מגדירים מה נחשב למאכל יבש ומתי הוא נחשב כלך. יבש משום בשולח הבישול בתנאי שהוא יבש עד כדי כך שאין בו תופח המנת להתפיח. אנחנו ניקח קציצה או קוגל או בשר או כל דבר שהוא שניצר, והנה דרגת הלחות שלו השמוניות, איך שנקרא לזה, היא כזו שאתה נוגע בדבר והיד שלך נהיית רטובה לך, ואתה מגע עם היד הלכה הזאת ביד השנייה מצליח ללחלח בחטא, להפוך ללח גם את היד השנייה, תופח על מנת להטפיח אחרים. אם דאגת הרטיבות שלו כזאת שאתה נוגע בו באמת אתה רואה רטיבות על היד, אבל זה לא עד כדי כך שתביא את היד השנייה שיצליח גם להרטיב את היד השנייה, זה נחשב, זה תופח, אבל זה לא מנת להטפיח, זה עדיין נחשב ליבש. כלומר, אם הוא יבש לגמרי עד שאיננו תופח מנת להטפיח, למרות שעדיין לך, כפי שאמרנו באופן שיד הראשונה שנגע בה נעשית לך, זה נחשב ליבש שאין בו בישול אחר בישול. כלומר, אם מבושל לגמרי, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, שחייב מבושל ב-100%, אז אין בו שום בעיות של בישול. כן? אבל אם הוא תופח מנת להדפיח, יש בו משום אחד בישול, למרות שהלחות היא רק מיעוט, וברובו הוא עדיין יבש. למה אני מדגיש את זה? כי לפעמים אתם יכולים לפתוח ספרים ולראות שזה תלוי ברוב. כלומר, אם הרוב הוא יבש, למרות שיש הרבה לחות, הרבה רוטב, אבל היחס של הרוטב והיבש, הרבש יותר מהרות, הולכים אחרי רוב. רוב לך זה לך, רוב יבש נחשב ליבש. אנחנו בספר הוכחנו שהצדק עם דעת הפוסקים, מכללם אדמו"ר הזקן, כל הפוסקים האחרים שלא מסכימים עם הקולה הזאת, למרות שהקולה הזאת מובאת בספרים מאוד חשובים, להלכה למעשה לא נפסק ככה. להלכה למעשה זה תלוי בדאגת לחוד שהיא תופח המנת להדפיח. עכשיו לאור האמור, ניקח כמה דוגמאות, נצא לחמם קוגל שהצטנן או טריות מבושלות, נכניס למרק חם. בישלנו יטריות בערב שבת. היטריות הללו, הם, נכניס אותם לתוך המרק. אז תלוי, אם נצא להכניס את זה לתוך הסיר, הורדנו את הסיר ממקור החום, הוצאנו אותו מהתמלה, לא משנה, הסיר שבו התבשל, כפי שדיברנו בשיעור הראשון, זה כלי ראשון שהוא מבשל. אתה רוצה לקחת את היתירות, לשים אותם לתוכו ולתת לכל אחד, אם מהמצקת נוציא לו מרק עם יתריות כבר מוכן. אז צריך לדעת, היתריות הללו, אם הם כבר התייבשו, ולכת להיות מבשלים אותם במים ואחרי כן גם כדי אולי להפריד אותם אז עוד שוטפים אותם עם מים, כן? הכל פנים, היתריות הללו הן מכונסות ככה יחד, ייתכן שהשכבה העליונה נראית לנו ככה וברגע שאנחנו מגייסים לתוך התקף רואים שבפנים מלא, לא משנה, אם אנחנו רואים שהיתריות הללו הן עדיין יש בהן רוטב לחות בדגת שיעצור בדגת של תופח המנס להדפיח, אסור להכניס אותם לכלי ראשון, לכלי שני אין בעיה להכניס אותם. מדוע? כי מצד היטריות הן הרי מבושלות, הלחות אז אמרנו שבתוך כלי שני מותר להכניס מה? משקים וטבלין, אז הם משקים, יש עליו מים, אז לכלי שני, כל אחד ירצה לקחת לתוך הצלחת שלו, לקחת יטריות, לשים לתוכו, אין פה שום בעיה. אבל אם ירצה להכניס את היטריות המבושלות לתוך הסיר, לתוך הכלי ראשון, אז בפירוש בעיה רצינית, כיוון שיש פה בעיה של דבר שהוא מבשל, הכלי ראשון, ויש לך פה את היטריות הלכות שיש בישול אחר בישול בלך. זה דוגמה אחת למשל, או למשל קוגל, אם נרצה להוסיף איזה קוגל תפוחי אדמה, קרטופל קוגל וכייצא בזה לתוך המרק או לתוך הצ'ולט וכייצא בזה, נצטרך לוודא האם אנחנו באיזה כלי אנחנו נמצאים, כלי ראשון או כלי שני, ולוודא אם מולח או יבש. אבל לכלי שני כן. עכשיו שאלה מעניינת, פרי שריסקו אותו, הפרי עצמו הוא לא לח, אבל כבר שריסקו אותו, עשו ממנו ריבה וכיוצא בזה, אז הוא כבר נחשב, הוא כבר עכשיו לח. האם דינו כיבש? מסתכלים על על מה שהמהות שלו, במהות הוא לא בא במגע עם שום רטיבות לא נוצרה בו, וזה לא מיץ שכמובן שזה לך, הפרי עצמו עסקו אותו. אז כשמזה המנועי ברדם בשאלה אם מותר לחמם סופגניה שיש בתוכה ריבת פירות, כן?
מה פירות מוסיפים מים?
אז על זה לא מדבר, הוא מדבר על מישהו שעושה את הריבה לבד בבית, אני יודע, עושה ריבה אמיתית, ריבת פירות אמיתית שלה, אז לא הוסיף לתוכה משהו, יש בתוכה רק את הריבה. אז רסק עגבניות, דוגמה פשוטה, רסק עגבניות שבתהליך הייצור בישלו אותו, האם מותר לשים אותו על מאכל חם שבכוחו לבשל? עשית קאצ'אפ על בשר וכיוצא בזה. יש דין בפוסקים, יש נותנים למושכים לכאן, יש מושכים לשם, אז כמובן שלכתחילה דברי אדמו הזקן, יש פה את ה... זה סידור תילס השם, או אל תראה בשכונו חלק לשבס, יש פה? או, אז אדמו הזקן אנחנו רואים שלגבי העניינים הללו של הלכות שבת, בוא נראה אם הדיוק את זה פה, שזה גדול מדי בשבילה. בוא נראה במפתח. אם יש על תרב שבוע וחשב, זה הכי טוב. אז אדמו הזקן יש את השולחן ערוך הלכי שבס ויש את הסידר. בסידר אין הרבה הלכי שבס, אבל יש את מספר הדברים שהכותרת שלהם הלכתה רבתה לשבתה, כלומר הלכות גדולות, הלכות חשובות לשבת, שאדמו"ר הזקן מצא לנחוץ לסידור שזה מיד כל הציבור ממשמשים בו, שזה נוגד לכל, ששם יופיעו ההלכות הללו לתשומת לב הציבור. אז הוא אומר ככה, פותח אותו, זה הקדמה, הלכת הרבתא לשבתא, והם קצת אזהרות והערות להרים מכשולות ושגגות השכיחות ומצויות, לפי דעת הרבה מגדולי הראשונים יש בהם איסור כרת וסקילה במזיד וחיות חטאת בשוגג השם מכפר, כן? זה הכותרת של אדמו"ר הזקן להלכות הללו. ואדמו"ר הזקן נוקט בו בצד החומרה, דברים שהוא בעצמו בשולחן אורך שלו בפירוש שיקל בהם וכתב שמותר לכתחילה, פה הוא מחמיר, לא לסמוך על היתר הנהוג, משהו בלכות בורר, זה מאוד בנוגע לכל מיני סוגי שועית, לא משנה, אחרי כן לגבי אכילת אגוזים ולוזים בשבת, כן? בכל הדברים הללו אדמו הזקן נוקד בצד החומרתי. אנחנו הוכחנו מזה שלמרות, הוא כותב בפירוש, יש חילוקת דעות בשולחן ערוך, יש עושים אפילו, יש מטרים ומחמיר, אז אדמו הזקן הולך בצד המחמיר בעניינים הללו, ולכן צריך באמת לכתחילה מאוד להיזהר, וכשיש לנו מצב שלא ברור להיתר, אז בלכות שבת, כיוון שכפי שהוא אומר את הכותרת, דברים שניסו כרת וסקילה במזיד ויפחתן בשוגג השם יכפר, אז בדעת גדולה ראשינו שזה אסור, אז לא כדאי להסתבך. שאלה, יבש שהוצאנו אותו מהמקפיא, כן? וכשמוציאים מהמקפיא משהו, יש עליו שכבת דקה של כפור כזה לבן, נכון? ואנחנו רוצים להוציא אותו על הפלט, על הרך, להפשיר אותו באופנים המותרים, לשים משהו, שדיברנו בדיני השיעה והחזרה, איך מותר לשים ולהפשיר. מה בנוגע לבעיית של הבישול, ברגע שהתחמם לדגת שהיא צולדת בו? אז זה תלוי, כפי שאמרנו מקודם, אם הלחות של הכפור הזה היא באופי שתופח המנת להדפיח, אנחנו נסים לגעת בזה וביד השנייה זה מעביר רטיבות, אז בפירוש אסור לחמם אותו, כיוון שברגע שאתה מחמם אותו אתה מבשל בשבת, ויש בישול אחר בישול ללחות הזאת, בכלל לא מבושל, זה לחות שבכלל לא מבושלת, זה לחות שהייתה בטח, זה לחות חדשה, אבל אנחנו נתייחס לחלה עצמה. החלה עצמה אין בשום בעיה, מכיוון שהחלה הזאת היא כבר מוכנה ורויה לאכילה, ולא מדבר על חלות דווקא, מדובר על שניצלים, מדובר על קציצות וכיוצא בזה, שאם אין לנו בעיה של הכפור הדק הזה, אנחנו רק צריכים לדון על השניצל בעצמו או על החתיכת דג הזאת שאנחנו רוצים לחמם ולהפשיר אותה, אז אם מדובר בדרגה שהוא לא הולך בדרגה של תופח המנת להדפיח, אין בעיה לחמם, מכיוון שאין בישול אחר בישול ביבש. אבל במידה והוא עדיין יש בו הלחות כזאת, לא מצד התפשיל עצמו, מצד הכפור הזה, אז כמובן שאסור. אגב, משום שעלתה שאלה אם אין בעיה של מוקצה, דבר שלא ראוי לאכילה, מה הדין? עכשיו למוקצה, כן? כתוב בשולחן ערוך שאסור לטלטל בשבת תפוחי אדמה לא מבושלים או דג לא מבושל, דברים שלא ראויים לאכילה כמו שבילה שלא מבושלים, אז אסור לטלטל אותם כיוון שזה לא ראוי לאכילה. אם ככה, עכשיו שהחלה או הדבר הוא כפור כמו חתיכת גוש קרח, כרגע הוא לא ראוי לאכילה, הוא יהיה ראוי לאכילה אחרי שנפשיר אותו. אני שאלה שאלה אם יש בעיה של מוקצה, והתשובה, בלי להיכנס עכשיו לפרטים למה ומדוע, כי אנחנו עכשיו לא בשיעור בלכות מוקצה, אין במאכל כפור משום מוקצה, למרות שבמצבו הנוכחי הכפור עדיין לא ראוי לאכילה. אז שוב, אם אנחנו יוצא לחמם משהו שיוצא למקפיא, יצטרך להתייחס האם יש דרגת לחות שהצולדת, דרגת לחות שתופח המנת להדפיח או לא. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שבלח אין, יש בישול אחר בישול, ביבש אין בישול אחר בישול, מה דינו של יבש שהוא נימוח? אנחנו ממיסים אותו, וכשהוא נמס הוא הופך להיות ללח, כמו סוכר, אלה ואחד דברים כאלה. איך מתייחסים ליבש נימוח? דעת אדמו"ר הזקן ועוד פוסקים שבדעתו, שוב, זה בסידור בשולחן ערוך, אדמו"ר הזקן סבור שיבש כנימוח דינו כיבש, ואפשר להתייחס איתו כמו יבש, למרות שאתה רואה שאפשר למזוג אותו ואפשר הוא ממש לח, אבל הוא יבש שימסנו אותו, הוא נמס בתהליך החימום. אף על פי כן, דינו כמו יבש, ואין בישול אחר בישול, אבל בסידור אומר אדמו"ר הזקן ככה. אף על פי, אני מקריא מתוך הסידור עכשיו, אף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום, אם חוזר ונמרחה ממנו קצת, רק קצת מהדבר נמס, יש בו משום בישול אחר בישול בלחלוכות המחוי. אותה לחות שנמחתה, שהפכה להיות לרטובה, יש בזה בישול אחר בישול, אם היה צולדת בו. ולכן, צריך להיזהר במאוד שלא להחם בשר או עופות צלויים ומבושלים, אם מתחמם המועל הנמחה מהם עד שאת סולדת בו. אתה מחמם עכשיו תרנגולת, בשר. הבשר עצמו אתה מגיע בו, לא תופך בזה תפיח. כשאתה מחמם אותו בתהליך החימום, מתחיל להינמס ממנו, לצאת ממנו רטיבות. ומצטבר שם רטיבות. ורטיבות שלחלוכית המחוי בדאגה שזה לך. אז ההלכה פה לדעת אדמה זה כבסידור, שזה אסור משום איסור סקילה וקרת חס ושלום. תראו איזה לשנות. אז פה הוא מצטט את שבס כהלוכה, פה מצוטט הספר שלנו כמה פעמים. כל אות, יש פה אות פי, פי א' ובית בכל אחד. ראי שבס כהלוכה, ראי שבס כהלוכה, ראי שבס כהלוכה, ראי שבס כהלוכה. כל הדברים הללו הערכנו בהבנה הזו, בהעמקה בלשונות אדמו"ר הזקן, שכל מילה מבשרת משהו. כל פנים אדמו"ר הזקן מתייחס לזה כחשש איסור סקילה וכרת. וכן הוא אומר שלא לשפוך בכלי ראשון שהיה צודדת בעל צוקר. למה זה צוקר? כן? סוכר. כי מאחר שהצוקר נמחה, יש בו משום בישול. כן? כלומר, שאם אנחנו נשים סוכר בתוך כוס, הסוכר זה דבר יבש. נכון שבתהליך הייצור של הסוכר מרתיחים את ה... אם זה סלק סוכר או שזה דרכים אחרות ממה שיוצרים סוכר, אם זה קני סוכר שפחות מצוי בזמננו, על כל פנים, תלוי באיזה מדינות כמובן, אז הסוכר הזה עבר תהליך של בישול בדרגת חום ענקית, ואחרי כן, אחרי שזה תייבש ועבר תהליכי הזיקוק וכו', לא, יש לנו את הסוכר, זה דבר יבש, אין יבש יותר ממנו. עכשיו כשאנחנו מפגישים אותו עם שופכים עליו מתוך הכלי ראשון, אז מה הבעיה? אין בישול אחר בישול ויבש, אבל תוך כדי שאנחנו מערים, הוא נמס. ברגע שהוא נמס, הופך להיות ללח. ויש בישול אחר בישול בלח. אז נכניס את הסוכר לתוך כלי שני, לכאורה לא אמורה להיות בעיה. כך מה שמדנו על זה, כן, נכון? מדוע? מדוע אין בעיה להכניס את זה לתוך כלי שני? כשהוא נמס הופך ללח, אבל הוא לא הופך להיות למשקה. משקה מותר לשים בכלי שני, סוכר זה לא משקה. דיברנו בשיעורים, כשדיברנו על הנושא של מה נחשב שאתם במשקים מותר להכניס בכלי שני, דבר שהוא מוגדר כמשקה, לא דבר שכל דבר שאנחנו ממיסים אותו לא הופך למשקה.
משהו תבלין.
יפה, יש מי שזוכר עדיין את השיעור. אז מכאן אני מוכיח באמת, זאת ההוכחה שלי, כשאני דן בהגדרות התבלין בספר, אני מכאן מוכיח מאוד מה הזקן שהסוכר דינו כתבלין. כי למה אומר אדמו"ר הזקן להיזהר שלא להראות מכלי שני על סוכר, ומה אם להכניס את הסוכר לתוכו? כן,
למה לא
להראות מכלי
שני
על סוכר?
מכלי ראשון.
וכן...
רגע, למה עשו מכלי ראשון? לא בגלל שזה נהפך ללח? למשקה?
כן, כן. נו, לא משקה, זה הפך להיות ללח, לא למשקה. לח זה לא משקה. לא כדבר...
כמו רוטב, כאילו רוטב זה לא משקה.
תלוי, אם הרוטב הוא מים שקיבלו לתוכם ריח וטעם וטבלים וזה, אז זה משקה כמובן. מרק. עוף זה משקל, כיוון שהוא מים, אבל אם תיקח עוף ואתה תצלה אותו באופי שיתפטף ממנו, אז זה לא משקל, זה רוטף של עוף. אז כן, ולכן הוא אומר, אין להקל במלח שלנו, אף שנתבשל תחילה, מאחר שחוזה ונמחה, אין להקל ביותר ממלח שבימיהם לפי חילוקי הדוד שבשוחר ארוך, שיש עושים אפילו לתם בכלי שני שהצולדת בו, והמחמיר תבוא על הברכה. אנחנו עוד מעט נתייחס למלח בפרטיות, אבל זה דעת אדמו"ר הזקן, שדווה שנימוח דינו קלה, וזה משליך על המון המון דברים. אז כפי שיקרה לאדמו"ר הזקן להראות על קרישון הסוכר או הפקת מרק וכיוצא בזה, כל מיני אבקות לתינוקות שהם בעצם יבישים, אבל כשאנחנו מכניסים אותם לתוך המים הם נמסים והולכים לפרוט לחלק בלתי נפרד, הם בעצמם נהיים לחים, אז זה בעצם זה לא משקה. אז צריך להיזהר בזה בכל הפרטים, איך שצריכים להתייחס לדברים הללו. לכן אז בנוגע להפקות לתינוקות, אז גם לכלי שני אסור להשים. בנוגע לסוכר, אז כפי שדניאל באמת זכה משהו הקודם, שזה יש לו דינו של תבלין, אז לתוך כלי שני מותר, מה שעשו זה להראות מכלי ראשון על הסוכר. אבל כשמדברים על הפקה לתינוקות וכיוצא בזה מהדברים שנמסים בתוך המים, אז כמובן לכלי שני גם כי צריך להתייחס לזה כאילו דבר שלא מבושל. יש בישול אחר בישול בלח, תתייחס לזה כדבר שבעולם לא יתבשל, כי יש בישול אחר בישול בלח. אז לדעת אדמו"ר הזקן שיבש שנימוח דינו כלח, אתה עכשיו מדבר עליו על דבר לח, אתה מדבר לא על דבר יבש. דעת המשנה הברורה היא, וכפי שאמרנו גם אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו לפני הסידור, אדמו"ר הזקן גם היה סבור ככה, שיבש שנימוח דינו כיבש ואין לו בשום אחד בשול אחר בשול, אבל הוא בכל זאת חושש לדעות האחרות, כמו לדעת מה שאדמו"ר הזקן פוסק בסידור, והוא פוסק אבל שבכלי ראשון ועירוי מכלי ראשון אומר טוב להיזהר. אם אתה סבור שזה יבש, אז מה אכפת לך כלי ראשון, מה אכפת לך עירוי מכלי ראשון? אבל בסוף זה, כלי ראשון זה הכלי הקריטי שאיתו יש ממש ממש בישול מן התורה, אז נכון, למרות שהוא פוסק שיבש שנימוח דינו כיבש, אבל הוא יודע גם כמהשיטות האחרות, נתבש שזה דעת הלבוש ועוד גדולה הפוסקים שסבורים שדינו כלך, אז כלי ראשון טוב להיזהר, לא להסתבך עם זה. אבל אם זה לא דבר בכלי ראשון ממש, דעת המשנה ברורה, וכפי שאמר דעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, שזה מותר לגמרי. הלכה למעשה למי שנוהגים, כפי אנחנו נוהגים לפי דעת אדמו"ר הזקן, בסידור בפרט כשהוא נוקד במילים די מפחידות, חשש איסור סקילה וכרת חד ושלום שהשם ישמור, אז בוודאי, בוודאי שאנחנו לא נסתבר את דברים כאלה ידעו. אז באמת בוא נדבר על מלח, זה הדבר, אחד הדברים הכי שכיחים שרוצים להוסיף מלח לכל מיני מאכלים, למרות שהרב אומר שמבחינת הירידה הרוחנית זה מצביע על מצב לא טוב. יש שיחה של הרב בטוב שיוגים לו, הרב מדבר כשיורדים מטה מטה וקיצר שיחות באותם השנים, הרב דיבר הרבה עבד בשיחות, אומר עד כדי כך שמגיע למצב הסיפלט זז חסר מלח בתפשיל, שיטר צוזץ, הוא מוסיף מלח, עד כדי כך הגיע הירידה הרוחנית שלו. הרב נכנס עוד יותר עמוק, שגם כשהוא לא צריך להוסיף את זה בגלל שאשתו יודעת שהוא אוהב מלוח, ולכן היא כבר דאגה לשים לו את זה. אבל הכל מתחיל מזה שהוא כזה נצב רוחי, שם ישמו שאוסיף מלח, כן? אקטופונים, מה בנוגע ללכי שבס? אז זה תלוי, צריך לדעת ראשית כל אופן הייצור של המלח. אז צריך לדעת שבעצם בעיקרון תמיד יכול להיות שינויים ויכול להיות מפעלים שיעשו אחרת, אבל כפי שאני ביררתי כשאני כתבתי שאופן הייצור של הסוג העבה, מה שמכונה מלח בישול, והמלח הדק שהוא מלח סלית, או כשקוראים לזה מלח שולחן, שונה. הסוג העבה שמכונה בשמל הבישול לא עובר תהליך של בישול בייצור, אחרי שעובר תהליך של עידוי מהים, כן? שמתעדה ונשאר המלח, מייבשים אותו בתנור בחום גבוה ומנקים אותו. במלח הזה יש לו משום בישול לכל הדעות, כיוון שהוא לא עבר שום תהליך של בישול, פה לא נוגע, כן, נמס, לא נמס, הוא פשוט דבר לא מבושל. אסור להכניס אותו כמובן אפילו לכלי שני. למה אסור להכניס אותו בכלי שני? הרי אנחנו אומרים שתבלין מותר, ולכאורה מה מטבל יותר מאשר מלח? כי למלח יש דין מיוחד. בגמרא, הגמרא כבר מדברת, המלח אמר, מלחה צריכה בישולה כביסרה בתורה, זה כמו בשר בהמה, יש פירוש מקל, זה מה שאדמו"ר הזקן מתכוון פה, שאומר, לכן אין להקל במלח שלנו, שהשם צריך להקל, הוא ממשיך, לפי חילוקי הדעות שבשולחן ערוך, שיש עושים אפילו ליתן בכלי שני שהיה צולדת בו, כלומר, הוא מדבר על המלח שכבר התבשל ונמס, ושעוד מעט מדבר, אבל המלח שלא התבשל, אז זה ממש המלח ששולחן ערוך מדבר עליו, שמלח יש שתי דעות, דעה אחת שאומרת שמותר להכניס אותו מכיוון שהוא לא מתבשל, והדבר שדעה שנייה שסבורה שהפירוש המלח כן מתבשל. אז להלכה למעשה נפסק שהסוג העבה שמכונה בשם מלח בישול שלא עבר תהליך בישול, אז לכל הדעות יש במשום בישול ואסור להכניס אותה אפילו לכלי שני. המלח הדק שמכונה סלית וכיוצא לזה פה בארץ, שמשמש למלחת סלטים, מאכלים, כן, הוא מיוצר בתהליך של בישול, אבל אחרי כן עובד גם תהליך של אפייה, זאת אומרת כדי לייבש אותו אז עובד גם תהליך של חימום ואפייה כדי שהפוך לייבש, וזה אסור שנדבר עליו עכשיו בהמשך. אז ככה, לשים את המלח הדק הזה על דבר חם שהוא נמס בתוכו, בתוך מרק, בתוך הצ'ול, בתוך כל מאכל לך, לדעת אדמו"ר הזקן, זה מה שכותב פה בסידור, שגם המלח שלנו שהוא מדבר עליו, אף שנתבשל תחילה, אין להקל במלח שלנו, אף שנתבשל תחילה, שמאכל שחוזה ונמחה, אין להקל בו יותר מלח שבימיהם. כי אין שום משמעות לדבר הזה שהוא יתבשל. כן? לדעת את בעל הכל, ברגע שהוא נמח, דינו כלך. במילא מה אכפת שהוא יתבשל, יתבשל, הוא מלח שיש בו משום בישול. מה זאת אומרת? בגלל שהוא נמח, שיש לסוף ולתן בכלי שני שהיה צולדת בו. עכשיו, להראות על מלח מכלי שני או להכניס אותו לכלי שלישי, זה מותר. למה זה מותר? זה כבר ערכתי בספר, אבל בעיקרון זה כאשר אתה מערה מכלי שני על המלח. למה זה מותר? אם אנחנו אומרים ש יבש שני מוח דינו כלך, להראות על סוכר אומר אדמו"ר הזקן שאסור, נכון?
מכלי
ראשון, מכלי ראשון, כן?
כלי שני אפשר, מותר לכל דבר.
סליחה, לא שמתי לב שאמרתי כלי שני, זה משהו אחר. על דעת אדמו"ר הזקן אסור אפילו בכלי שני, נכון? אבל להראות על מכלי שני שזה מותר בכל דבר, להחזיק כלי שלישי זה מותר, או לשאוב בכף מהצלחת של כלי שני ולשים מלח, זה מותר, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים. לדעת המשנה ברורה, עדיין דינו כיבש, כן, יבש שלימור דינו כיבש, והם ממשו בישול אחר בישול, ולבד כפי שאמרנו, בכלי ראשון ויבוא מכלי ראשון, גם משנה ברורה כותב שיש להיזהר. למלוח דבר חם יבש שהמלח לא נמס, כן? לכאורה מה הבעיה, נכון? למלוח דבר חם יבש שהמלח לא נמס, יש לך תחת בשר שהיא לא לך בכלל, אתה מולח אותה, נשאר לך המלח על זה,
מלח שולחן,
כן, אבל מדברים על מלח שיש לו משום בישול שהוא לא נמס. יאה, האם זה בסדר? אז אנחנו, שוב על זה התכוונתי, שעל זה אנחנו מוכיחים בעריכות בספר שמראוי להחמיר. לכאורה למה? הוא יבש, ואם הוא יבש יתבשל כבר, אז אין בישול אחר בישול, כן? אז זה קצת ארוך, אבל הנקודה היא שזה שאין בישול אחר בישול ביבש, זה תלוי בתהליך שזה קורה. מי שרוצה להרחיב את ידיעתו בספר בפרק שלישי בביור מאות יוד בייס, אנחנו מעריכים בהוכחת העניין שהמסקנה שיוצאת שמה שבאופש המלך לא נמס, אז גם אם הוא, גם אם שהמלך לא נמס, בכלי ראשון מן הראוי להחמיר. ועכשיו נדבר על בישול אחר אפייה וצליה, ואפי הצליה אחר בישול. אז מה נחשב למבושל, מה נחשב לצלוי, מה נחשב לאפוי? הגדרת המבושל בשם הזה נקרא כל תבשיל שהתבשל במים או בשמן או בשומן, לא משנה במה. הוא מתבשל בתוך משהו שהוא מתבשל בתוכו, הדבר הזה שהתבשל בתוך רוטב כלשהו, לא משנה אם זה שמן או שומן או מים, זה נחשב למובשל. וכשמתגנים אותו רק בקצת שמן, שמטרה היא לא שזה יתבשל בשמן ויקלוט את השמן, שלא ידבק, שהתבשיל לא ידבק, אנחנו שמים טיפה שמן, קצת מורחים, אם זה בעוגה שמורחים קצת גרעין או שמן בתבנית, או שזה אפילו בביצה, לפעמים שמים את השמן באופן מנה נדיבה, כמו שאומרים, שהחביתה תתבשל בתוך השמן, שגם שמנונית בחביתה, ולפעמים לא, לאיפה אנחנו בדיאט יודעים ששמן, בפרט שמן מטוגן, זה לא בריא, אז אנחנו רק שמים קצת שמן ככה שהמחוות תהיה שמנונית והדבר לא ידבק. כאשר השמן הוא מעד במטרה שלו ידבק, דעת רבים מהפוסקים שזה נחשב כמו צלוי, ויש סבורים שזה נחשב למבושל. וכפי שהוכחנו מלכתרה בתל שבת בדינים הללו, כאשר דעת חלק גדול מהפוסקים שזה נחשב למבושל, נתייחס לזה, או אחרי שזה צלי, נתייחס לזה תמיד בהתאם, כל פעם נחשוש שאולי זה מבושל, אולי זה צלוי, ונתרק שלא ניקשל בדברים הללו. ולכן כאשר, שוב, דבר, אנחנו עוד נדבר על דברים מעשיים שיש לנו במטבח ובשולחן השבת, אבל זאת ההגדרה. הגדרה של המבושל, כל תבשיל שיתבשל בתוך משקה, אם זה מים, שמן או שומן. צלי זה צריך להיות נצלה באש, כלומר באש גלויה, מה שקוראים היום על האש. אבל צלי שנעשה בתוך סיר, מה שנקרא צלי קידר, קוראים לזה בלשון ההלכה, כן? גם אם זה נעשה בלי שמן בכלל, וזה יש מחלוקת הפוסקים אם זה מבושל או צלוי, אנחנו הערכנו לכאורה להוכיח שזה נראה, אבל אי אפשר לעשות את זה, לברך על המוגמה, כמו שאומרים, כמו שהפרמגודים סברו שזה נחשב לצלוי, ואנחנו לכאורה הוכחנו שזה נחשב כן כמבושל, אבל זה מחלוקת הפוסקים. אז שוב אנחנו בבעיה עם צלי קידר. אפוי זה עיסה שנאפתה, אם זה באש עצמה, אם זה בתוך תבנית, בתוך כלי, זה נחשב לאפוי. וכפי שאמרנו, גם אם משכנו את התבנית או את הסיר בקצת שמן או קצת מרגרינה וכיוצא בזה, כל עוד שזה לסרע בכמות בועטת שהמטרה שלו תדבק העיסה לכלי, זה עדיין בגדר האפייה. אבל אם באמת שמו כמות גדולה של שמן או שומן באופן שהעיסה כאילו מתבשלת בתוכו, כן? אז זה נחשב כבר למבושל. עכשיו, מהו הדין? כל דבר שמוגדר כאפוי או כאפייה, כצלוי או כצליה, יש בישול אחר אפייה וצליה, ואסור לשוב ולחמם באופן של בישול, אלא אך ורק באופן של צליה או אפייה. ולכן, ושהזכרנו מהרמו כבר כמה פעמים בשיעורים, שהרמו אומר שאין ניתן פת, כלומר לשים לחם או מצות, צנימים, או אם יש לנו בשר צלוי משום מה, מסיבה כלשהי יש לו בשר צלוי, וכל שם מיני תיגונים, אם הם תוגנו באופן שנחשבים לצלוי האפוי, כפי שדיברנו שזה לא בכמות של שמן ושומן וכיוצא בזה, אסור לשים אותם לתוך מרק רם, אלא רק בכלי שלישי או בעירים מכלי שאין, שדיברנו שזה לא עושה שום פעולות של בישול. כן? אז אם יש לנו אפילו שניצלים או קציצות, השניצל בדרך כלל יש כן מטרה שהוא לא רק שלא ידבק לכלי, רוצים שהוא יתבשל, הוא מתוגן בתוך השמן, זה חלק מהמהות של השניצל. אבל אם לא, אני יודע, אנשים דיאטטים שרק רוצים שהבשר יקבל את הרכות שלה, שיהפוך להיות מבשר חי לבשר ראוי לאכילה, אבל רק מורחים שכבר דקה שלא ידבק, אז זה דינו באמת או כאפייה או כצליה, וצריך לזה לא לשים אותו אפילו בכלי שני, כי כלי שני אמרנו שמבשל כל דבר מלבד לתבלין ומים ומשקה. אז צריך מאוד לשים לב לדברים הללו, שאם יש לנו דברים שהם עברו תהליך של אפייה או צליה, לא לשים אותם, ולכן הוא הדין להפך. שקדי מרק בתחליף יטריות לפסח, זה שמי שמכיר את התחליף של יטריות לפסח, מכירים את זה. יש פעם נותנים את זה גם אצל הרבה, שמעתי שיש את הסיפור ידוע שאמרו לרבה שזה יטריות, אז הרבה לא אכל את זה בגלל בגלל שאמרו שזה לא קשת. למרות שזה לא היה, אז חס וחלילה הלכו לרבה יטריות בפסח. רק יש את הפסח רגלוק שלוקחים, עושים כאילו חביתה, לוקחים ממש שכבה הכי דקה של שמן כדי שזה לא ידבק, ופורסים שם את הביצים, ואז כאשר זה מתקשה, אז בסכין חותכים אותו כאלה כמו יטריות דקות, חותכים לרוחב, ואת זה נותנים לתוך המרק, אתה כאילו אוכל פייס הכי גלוקשן.
עושים את זה קבוע.
כן, כן, מי שעושה את זה, עושה את זה. יש פה כאלה שמסתכלים ולא יודעים על מה אני מדבר. אז אתה ירושלימר, אתה מכיר את כל הפטנטים, איך אנחנו מתגברים על הפסח. אבל יש כאלה שלא יודעים את הסודות הללו. הכל פנים, שקדי מרק וזה, אלה דברים שאסור לשים אותם לתוך מרק חם שאת צולדת בו, כל עוד זה לא כלי שלישי או עיר מכלי שני. מדוע? מכיוון שהדברים הללו לא, סליחה, אני עשיתי פה קצת טעות קטנה. יש הבדל ביניהם. היתריות הללו שדיברנו, הפסח רגל אוקשן, הוא באמת עבר רק תהליך של טיגון בשמן קל, וזה באמת אפוי או צלוי, איך שנקרא לזה, אסור. אבל שקדי מרק בדרך כלל, ואני מדגיש בדרך כלל, וגם בספר אני מדגיש את זה שיש שינויים בעניין, אבל בעיקרון עושים את זה בתוך שמן עמוק, להפך. יש שמן עמוק שהוא רותח מאוד, והדברים האלה, כיוון שהם מעיסה, אבל מאוד דקה, שמקבלת את החום, אז שופכים אותה ומיד שואבים אותה החוצה, כן? שבא, זה בא במגע עם השמן הרותח, זה כבר מתנפח ומקבל את התהליך המושלם שלו, ושואבים אותה ומעבירים אותה הלאה, ומייבשים אותה, מביאים אותה אלינו. כלומר, זה מבושל בפירוש בשמן עמוק, ולכן שקדי מרק דינם כדברים שהם מבושלים, ואין בישול אחר בישול ביבש, ומותר לשים אותם בתוך המרק. אבל כפי שכתבתי בספר, שהתברר לי תוך כדי הבירורים, שיש כאלה היום בטכניקות שעושים את זה פשוט אפיון, בתוך תבניות, מכניסים אותם לתוך חום, והחום, חום התנור בעצמו עושה את זה, כמובן שזה אפוי, זה לא אחרת מלאכת, אז זה אסור לשים בכלי שני. איך מבררים את זה? אולי טלפון קטן, כתוב שם שמתקשר תלונות, אתה יכול להתקשר היום כל, על כל דבר קטן שמייצרים, כתבו לך מאחור, אתה יכול להתקשר, לדבר, יש לך שאלות. זה בנוגע לדברים הללו. אפייה אחר אפייה, אין אפייה אחר אפייה ואין צליה אחר צליה. עכשיו יש לנו דברים שהם כלויים. כליה זה גם כמו אפייה הרצליה, זה חום, למצוא חום, הופכים את כל מיני פיצוחים, כל מיני דברים שהופכים אותם לכלויים, זה כאילו התהליך של האפייה, ולכן זה יהיה תלוי, אסור לשים אותם באופנים שיש בשום בישול, וכאלה צא בזה. אז אכן לחמם חלה, יש לנו חלה שוצא למעמק פי, ברגע שסידרנו שלא יהיה שם את הכפור שתופך המלט לפיח, ניגבנו עם איזשהו טישו קצת את החלה, חלה עכשיו ברגע הבישה, האם נצא לשים אותם באופן המותר על הפלטה וכיוצא בזה, שכדי לחמם אותה, כשדיברנו בשיעורים שמותר לחמם או על גבי קדרת תפשיל של האש, או שבנוסף לבלך או הפלטה מניחים איזשהו קערה ריקה או שהוא מחוות הפוכה ועליה שמים את הדבר ומחממים אותו, זה בגלל ללכות שיעה וחזרה. אבל אני מחמם את החלה והחלה מתחממת היטב היטב והופכת להיות ממש ממש כאילו עכשיו מוציא את המתנו, אין בעיה, כי אין אפייה אחר אפייה ואין צליה אחר צליה, או להניח פיצוחים קלויים במקום שמעשויים להגיע לכדי הצולדת בו, אותו דבר, כי הפיצוחים הקלויים הם כבר עברו תהליך של אפייה, אבל כמובן שאם הם לא קלויים אז בוודאי שאסור, זה נחשב ממש ללכת ולעפות על רבע של דברים שהם לא מרושלים.
פיצוחים זה מלח אבל. פיצוחים אבל זה עם מלח, על זה, בעיה אחרת.
מלח, המלח על זה, אז אם יש מלח, אז זה בכלל לא בריא, אומרים. חיים אוכלים פיצוחים בלי מלח. זה לא טעים, אבל זה מה יש. אבל כמובן, אתה צודק, אם יש מלח, צריך להתייחס למלח. ההערה חשובה מאוד, נכון?
זה לא מתבטל לפיצוחים.
זה לא מתבטל לפיצוחים. מה זה ביטל? זה לא הלכות ישראל יתר של ביטל. הרגע שזה קיים וזה מתבשל, אז יש בעיה של בישול, כן. או למשל, לשים חלה, או איזשהו... כל מיני מאפי אחרים על תפוח אדמה או חתיכת בשר חמים, כן? גם אם זה נמצא עדיין בדרגת חום שהצולדת בו, אין בעיה, כל עוד זה יבש, מכיוון שאנחנו אומרים שהדבר שהוא אפוי, אז החום יכול לגרום לו חום נוסף, וחום זה אפייה. אבל אם נשים אותו בתוך דבר שהוא לח וירטיב אותו ויכניס בו רטיבות חמה, אז זה נקרא בישול אחר אפייה, כי זה כל הדברים וצריך לשים לב אליהם, ואז אנחנו לא נבש ולא ניקול ולא ניקול שלא לבועד. עכשיו אמרנו שיש בישול אחר אפייה וצליה, נכון? מה עם דבר שכבר עבר את שני התהליכים? גם אפייה וצליה וגם בישול. דוגמה, יש את המאפה הזה שקוראים לזה פחזנית, מכירים? איך אתם עשיתם את זה פעם לבד בבית או שאתם רק קונים מוכן? אם אתם עושים את זה בבית, אז לפני כן מבשלים עיסה דלילה, ואחרי כן יוצקים את הבצק המבושל הזה לתבניות בצורות שונות ועופים את זה בתנור. אז זה עבר תהליך של בישול, כי בישלו את העיסה הזאת הדלילה עם המים, ואחרי שבישלו אותה, יצקו אותה לתוך תבניות ועפו את זה בתנור, כן? אז הדבר הזה עבר גם תהליך של בישול וגם תהליך של אפייה, ועכשיו אני רוצה להכניס אותו לתוך השעון תחם, לתוך, אפילו לתוך כלי ראשון. אז התשובה היא, אין בישול, זה שאמרנו שיש בישול אחר אפייה, זה מכיוון שכל תהליך יוצר איזשהו, נקרא לזה בשפה המודרנית, משהו תהליך בכימיה של הדבר, איך שהמרכיבים שלו מקבלים צורה כזאת של, שנקרא לבישול, צורה של אפייה. עשית בישול, עשית בישול, אפייה זה כבר תהליך אחר, זה יוצא תהליכים שלא היו מקודם, יצאת משהו חדש שלה, בישול אחר בישול, אתה חוזר על אותו דבר פעמיים, לא הוספת פה טכניקה מסוימת, איזושהי תכונה מסוימת שלא הייתה בו קודם. הוא היה מבושל, בישלת אותו שוב. היה אפוי, אפית אותו שוב. כשהיה מבושל ואתה עופר, עופר אחר כך מבשל אתה. אבל אם דבר כבר קיבל את שני המצבים, הוא כבר גם את זה קיבל, כבר, יש לי רוב, יש לי כהל. מה אתה בא עכשיו, שם אותי בתוך הצ'ון תחמנו, אז מה, בישול? אני כבר עברתי בישול בהיסטוריה שלי. אפייה, גפרתי את זה. אז התשובה היא באמת שאין שום בעיה. כלומר, שיהיה מותר להכניס את אפילו לכלי ראשון, כל עוד הוא לא על האש, שיש בעיה של שיהיה וחזור, כן? הוא יודע שמותר להראות רוטף חם מכלי ראשון, כפי שהפרסניות נוהגים לשפוך לתוכה איזה רוטף חם, אין בזה שום בעיה. דוגמה נוספת שמאוד שכיחה, החמין, הצ'ול שלנו, שאנחנו קמים בשבת ורואים שהמצב חמור, הצ'ון שלנו הולך להצטמק והפך להיות למאפה, אין טיפת נוזלים לא נשאר שם, הוא זקוק להצלה מיידית, ואנחנו לוקחים אותו ורוצים להוסיף לתוכו מים חמים כדי שהוא יחזור ויקום לתחייה. תהליך החייה על הצ'ולט. אז התשובה היא, אין בעיה לעשות את זה, מכיוון שלמרות שתסתכל על הצ'ולט ושאל אותו, הוא עכשיו מבושל או אפוי? עכשיו הוא אפוי. אבל הוא היה מבושל. קודם היה מבושל, ואחרי כן הלך והפך להיות לאפוי. מכיוון שכך, מותר לשפוך לתוכו מים חמים בשבת, בהגבלות והגדרות שלי ושמדובר, שצריך לשים לב. דיברנו על זה בשיעור, נכון?
כן.
שלוסיף מים חמים לצ'ון, צריך לעשות את הזהירויות שהזכרנו, שאנחנו נשפוך לתוכו את המים באופן עדין, לחשוש לדעות שסבורות שזה מין, שזה כמין מייגיס, כן? אסור להרבב בשבת את הבחל שקורל עודו בכלי ראשון. אז כשאתה שופך למעלה ככה, אז מתערבל. אז הקצוסו שולחון אומר שלכתיר, למרות שלא כתוב מפורש, אדמר זקל אומר שמותר להראות על סוכר. אדמר זקל לא אומר, כן, אתה מראה על סוכר ותיזהר, אל תשפוך מגבוה, אתה לא מחלק הקופונים, אבל לכתחיל הכתוב שניזהר, וכמובן ניזהר בתהליך איך אנחנו מביאים את המים לחמין. לא, או שאם אנחנו רוצים לשים לתוך כוס מים לתוך המחם וככה לשפוך לתוך הצ'ונט, יש בעיה. זה נקרא מכלי לכלי, כיוון שבדיני החזרה בשבת אז כתוב שאם שמנו את הכלי שאנחנו רוצים לשפוך, שמנו אותו על השולחן או על כיסא וכיוצא בזה, אסור כבר להחזיר אליה לשפוך חזרה לתוך כלי ראשון שאנחנו שמים אותו על האש. ופה אם אנחנו ניקח כוס והמים מגיעים לכוס ומהכוס הם מגיעים לתוך החמים, אז אנחנו נכנסים לבעיה, מה שנקרא פינה ממחם למחם, שהעברתם מכלי לכלי, שאתה מעביר מכלי לכלי, אז בגמרא יש בו עד אוליף שטרע, אדמור הזקן פוסק בשולחן ערוך שלו, שאסור כבר להעביר אותו שוב שיגיע על האש. אז לכן אחד מהשתיים, או שניקח את הסיר של החמים ונקרב אותו למחם ונפתח ונשפוך ישירות, וגם בגלל בעיות שבשר וחלב נרחיק אותו קצת שהעדים הרותחים לא יעלו ממש אליו אלא קצת יתפזרו באוויר לפני שמגיעים למחם ונחזיר אותו, או שאם יש לנו קומקום וכיוצא בזה, נרים את הקומקום ממקור החום שלו ו נוסיף לצ'ון ונחזיר אותו ככה באופן שלא יהיה מצב ביניים בדרך. כל פנים, אנחנו נזהה בכל הדברים הללו בדיני השיעה וחזרה. עצם העובדה שהצ'ון תצטמק והגיע למצב שהוא יבש והפך להיות כמין מאפה, אף את פי כן אין לנו בעיה, כמות שיש בישול אחר אפייה, אבל אין בישול אחר אפייה ובישול, והצ'ונט הזה כבר עבר גם תהליך של בישול. ואותו דבר להפר, דבר שנאפה ואחר כך התבשל, יש פתיתים פרפל, כן? יש פתיתים אפויים, נכון? יש פתיתים אפויים, הם בעצם אחר ככה אנחנו עושים, אנחנו מכינים פתיתים לשבת, רוצים לאכול, אז מבשלים אותם לפני כן, ואחרי כן רוצים לקחת את הפתיתים האפויים הללו ולהוסיף אותם למרק החם, לצ'ורט החם, מותר או אסור? הפתיתים האלה כתוב בפירוש על החבילה, פתיתים אפויים, אבל יש בישול אחר אפייה, נכון? אבל אנחנו לא לוקחים פתיתים במצב מתוך החבילה ותופכים לתוך האוכל, כן? אנחנו מבשלים את הפתיתים לפני שבת, אז זה כבר עבר גם אפייה וגם בישול, ולכן כיוון שזה גם התבשל וגם נאפה, אז כמו שאין בישול אחר אפייה, ככה גם להפך, כל הדברים האלה מותר לחמם אותם כנגד האש, כל האופנים שנאמרו הבעיות הללו לא קיימות. כמובן שהפתיתים הללו עשויים להיות גם לפעמים רטובים, והבישול שבישל אותם בשבת, אז אם הם תופח מרתר פיה, אז להיזהר, על הרטיבות לא מדברים, מדברים עכשיו על הפתיתים בלבד. שאלה, מותר להצנים לחם בשבת? אין אפייה אחר אפייה, אמרנו, נכון? אז אני לוקח תוצאה ככה פרוסות של חלה ולשים אותם על הפלטה באופן המותר, ושזה יהפוך שם, יתקשר, יהפוך לצנימים, ככה זה גם בריא בשבילי וככה אני אוהב את זה, לא משנה למה, מותר להצנים או אסור? מה דעתכם? אין אפייה אחר אפייה, לכל צריך להיות מותר, נכון? ויש פוסקים שטוענים שכיוון שהרמב״ם וגם השולחן ערוך מגדיר מה זה מלאכת הבישול, כל המקשה גוף רך או שריכך גוף קשה באמצעות חום, זה הגדר של הבישול, נכון? כך כתוב ברמב״ם בשולחן ערוך. אז נכון, פה אין את הבעיה שאתה של אפייה אחר אפייה, אבל הייתה חלה רכה ואתה עכשיו עושה פעולה שתהפוך אותו למשהו קשה, אז יש פוסקים שסבורים שזה גם כן עשו מצד גדרי הבישול הללו. אנחנו בסוף מדברים על זה, לכאורה יש לנו קצת הוכחות שזה לא אמור להיות אסור, אבל מכיוון שמגדולה פוסקים שאומרים לא לעשות את זה, אז אנחנו לא נעשה את זה, נשתדל שבת להסיק מעמד ולאכול את החלה כפי שהיא, לאו דווקא באופן של צנימים. מה עם המיקרו גם?
אז כששמים את החלה להחמם אותה, זה גם כן מקשה אותה.
אבל זה לא הופך אותה לצנימים, ממש ממש קשה. זה פחות קשה, פחות רך מה שהוא היה. אתה לא ממש מקשה את הגוף הרך. אחרת גם אם נסו לרקר גוף קשה, כשאתה שם את החלה לתוך המרק היא מתרקחת, כן? אז מדובר כשאתה הופך אותו לגוף קשה, כן? אז פוסקים הרי, כפי שאמרתי, נדמה לי המלות בנשחי ובתשובה של הרב פועל מדבר על זה, אבל
תבנית של אופי מרקות, אתה נשמים בתנור, זה גם לנזלים,
נו,
זה דינו מבושל או אפוי?
כשהנוזלים עלה, אתה לא מבשל את זה בנוזלים, הנוזלים דה פקטו נמצאים שם, אמרנו שגם אם שיש רטיבות, אם זה לא מתבשל ברטיבות, אז זה לא נחשב, זה לא נחשב למבושל. מיקרוגל, בישול הצליה או אפייה אחרי בישול אפייה, היה דבר שהוא נאפה במיקרוגל או נצלה במיקרוגל, אמרנו שאין בישול אחר אפייה, נכון? זה מין שיטה חדשה. זה לא, אתה לא, זה לא שחום, שיש שם החום בפנים והחום אופה אותו, החום צולע אותו, החום בתהליך מסתורי נכנס פנימה לתוך הדוס, מקרין לתוכו את ההקרנה הזאת והופך שהוא בעצמו מתבשל מבפנים, כלומר אין פה חום שמבשל אותו, התהליך הזה לא נמצא בחזר. השאלה איך להתייחס לזה. אז הפוסקים מדברים על זה, כל אחד תורם מהכיוון המחשבה שלו, אבל כפי שאמרנו, זה כבר שזה לא ברור, אז אם דבר שעבר בישול במיקרוגל או צליעה במיקרו, אפייה במיקרוגל, אנחנו נתייחס אליו באופן כאילו שאני לא יודע מתבשל, אני לא יודע מה הוא מצלה, לא יודע, לא יודע. כפי שאמרנו, מה הפירוש אין בישול אחר בישול? כבר עברתי את התהליך הזה, אתה עוד פעם חוזר על זה, אתה לא עושה לי כלום. עברתי כבר את האפייה, אבל בישול אחר אפייה, אפייה אחר בישול, כיוון שזה התהליך חדש. השאלה, כשאנחנו ניקח דבר שהוא המיקרוגל בישל אותו, בצורה הזאת שהוא בעצם לא בישל אותו, הוא יצא באיזשהו מצב כזה פנטסטי, שהוא הפך להיות ראוי לאכילה. קשה לקרוא לזה בישול בכלל הדבר הזה, אבל הוא ראוי לאכילה, עובדה, הוא יש לו ממש כמו אוכל מבושל. השאלה, עכשיו כשאתה מביא אותם לבישול נורמלי, בתקח כלי ראשון, ואתה שם לתוכו חתיכת עוף שממש התבשלה, אבל במרכאות התבשלה. עוד שוב, השאלה איך להתייחס לדבר הזה, שכאילו יש בישול, אפייה, צליה, ויש מיקרוגל, זה כאילו זה דרגה רביעית, משהו שמסתורי. אז יש בישול בחם בטבריה, בגמרא יש על חם בטבריה. אז יש רוצים להשוות את זה לחמי טבריה, שיש בגמרא שייך לביתר, אם זה נחשב לבישול או חמי טבריה, לא נחשב לבישול. אתם טוענים שאין קשר, זה משהו לגמרי אחר, זה לא דומה. אז לכן, כפי שאנחנו כבר הזכרנו בשיעור הזה, במהלך השיעור כבר כמה פעמים בדברי הגמרא עסקים בסידור, שבהלכות שבת אנחנו, כדי לא להיקשר חס וחלילה בדברים שמתנקשים באיסור הקור, אז הסכילך, השם ישמור, השם יחפר, כפי שהגמרא עסקים כותב פה, לכן לכתחיל אנחנו לא נסתבך עם הדברים הללו. בנוגע למה שדיברנו, בנוגע למלח, שיש סוגי מלח שכבר עברו תהליך של בישול, אז מאיר פה אחד התלמידים שידוע שכיום מוסיפים כל מיני חומרים, חומרים שימנעו את ההתקשות של המלח, כל מיני חומרים נוספים בנוסף למלח, ככה שההתייחסות למלח משתנית, אם באמת מסופים לזה כל מיני דברים אחרים, והדברים הללו, אז שם יש דיני בישול רגילים כמו כל דבר. אז כמובן שאין את הפרוטקציה, את הפריבילגיה של המלח, כאשר מדובר דברים שהם דברים אחרים.